אנחנו ראינו שבוע שעבר את פרק ג', אנחנו קראנו לזה פרק של הלידה. כן, ראינו איך עם ישראל נולד במעבר הירדן. אנחנו נראה את המשך המשמעות של הלידה הזאת בפרקים הבאים. דיברנו על כביכול חוסר הסדר בפסוקים שמביאים איזו נקודה מאוד מאוד משמעותית בנוגע לבחינת לידה. תודה רבה, נזכיר למצוות. בבחינת לידה, עכשיו הכל בא, לא לפי מה שמצופה, אכן ראינו שההליכה פה היא שונה, הדרך היא שונה, וגם הדרך היא קצרה, זה לא משנה, המשימה פה היא משימה שבעצם מה שמפחידה בה זה השוני, זה ההבדל, שזה לא כמו שהיה עד עכשיו. ראינו תוך כדי שיחדו 12 איש למעבר, זה היה בפסוק י"ב בפרק ג', ושם לא נאמר מה לעשות איתם, לא נאמר זה שום דבר, 12 איש וזהו. ופה עכשיו אנחנו נפגוש אנחנו נפגוש עכשיו אמנם לא דף לשיעור הזה, אבל רציתי לעזר במשהו שיהיה לנו פה איזו סוגיה, שאלה שעוד נשארה פתוחה משבוע שעבר. טוב, תכף נראה. בואו נראה, פרק ד'. אז בואו נעשה כמנהגנו, קחו חמש דקות, תראו את הפרק, נכון? ראיתם אותו כבר שבוע שעבר? זה לא פרק ד'. תראו את הפרק, ואחרי זה אנחנו נתחיל ללמוד אותו ביחד, בסדר? צב רגלי הכהנים, הכין 12 אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. עכשיו מתברר לשם מה צריכים 12 איש. לשם מה צריכים 12 איש? מה זה?
שיקחו
12 אבנים. אני יכול כבר להציע הצעה. לחסוך בכוח אדם, אולי אדם אחד ייקח שני אבנים? אי אפשר? מה? אבל אם תודה, ייתכן, כן, מה עוד? כוח אדם יישב. כלומר, יש פה איזושהי משימה מעבר למה שזה יזכיר, יש פה עוד איזה קומה שנצטרך להתבונן ברגע. אני מבקש סליחה. ברוך אתה אדוני אלינו, חלום של כל עולם. הבעיה שלי לא שלכם, בסדר? כן, אז כל אחד יש פה צורך לעשות משהו עוד. ומה צריכים לעשות פה? לקחת אבנים ממקום עמידת הכהנים, רגלי הכהנים, ולהביא אותם למקום אשר שם נלין. וואי וואי וואי, באותו לילה. אני זוכר לפני שנים רבות, שבאמת עבדנו קצת יותר קשה אליי, והייתי רב של שני יישובים, מעון, ועוד הוסיפו מסיבות טכניות, יישוב לא דתי. והייתי נותן שם שיעור במשך שנים, זה הקודש הקודשים השיעור הזה, לא הייתי מפסיק אותו. פעם אחת ביטלתי אותו, היו שלושה אירועים באותו ערב, והצטערתי אחר כך שביטלתי אותו, זה לא היה שווה את זה. שיעור לקבוצה קטנה של בני אדם, אבל שלמדו אותי שנים. והשיעור היה מתקיים בבית של אחד האנשים. והייתי, היו מושבים שם בקורסה. וזה היה משהו נורא, הייתי מתיישב שם, הוא מתחיל פיוקים נוראיים. והייתה שם, זה היה שלום מדענית, אישה, זה היה זוג שנפטרה, מדענית שוב, גדולים מאוד. והיא הסבירה שהפיהוק, בכלל פיזיולוגי, זה לא מדבר על עייפות, כלומר זה לא אומר שימום בלבד, זה אומר המוח זקוק ליותר חמצן. ובדרך כלל זה כל שאנחנו עייפים, ואז, אבל אם המוח זקוק לחמצן, אז זה הבא, אני לא הייתי יכול לשלוט בזה, זה היה משהו נוראי. הייתי מפייק פיוק אחר פיוק אחר פיוק, והיה לי לא נעים מהם. למדו להכיר, זה היה, זה הייתה מציאות, ושם רק זה היה קורה לי, בתור הקורסה שם, ככה לסוף ימים ארוכים של עבודה קשה, אבל זה היה, אז יכול להיות שקצת חסר לי חמצן במוח, יכול להיות, אני, זה מקסימום, זה המציאות בעזרת השם. טוב, מקווה ש... מה זה? לא, לא, זאת לא הבעיה. המוח שלי זו הבעיה. בסדר, אנחנו נשתפר בעזרת השם. טוב, אוקיי. מצווה לשמוע בעצת חכמים, חכמות. טוב, אז אם כן, אנחנו צריכים עכשיו להניח את ה... אולי בגלל שדיברתי המקום של לנים, מלון, שתלינו בלילה, לא יודע מה גרם. בכל מקרה, אוקיי. עכשיו, והנחתם אותם בלון שתלינו בו הלילה. למה יש מצווה כזאת? למה אנחנו הצטווינו לקחת את האבנים ממצב רגלי הכהנים ולהניח אותם בגלגל? אנחנו כבר יודעים את המקום. אבני זיכרון. כן, אז יש פה, אנחנו, הפסוקים יבחירו בזה בהמשך. ויספרו את זה, בינתיים לא אמרו לנו את הדבר הזה, אנחנו רק יודעים שצריכים לקחת את האבנים הללו, או כן, שיצאו מוכנים למשימה. בואו נראה, פסוק ד', ויקרא יהושע על 12 האיש השייכים לבני ישראל, יהויין פרק הקודם הוא כבר הכין אותם, איש אחד משבט, ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון השם לכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו, למספר שבטי בני ישראל, למען תהיה זאת עוד בקרבכם, כי שם בניכם אחד אמור מהאבנים האלה לכם, ואמרתם להם אשר נחרטו ממי הידיהם בפני ארון ברית השם, ועוברו בידיהם נחרטו מידיהם, והיו אבנים האלה זיכרון לבני ישראל עד עולם. אז למה 12 אבנים לא הבנתי? אני מבין, מוצאים אבן, ואבן כאנדרטה מבטאת משהו מאוד 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 חזק. למה 12 אבנים? כאילו, אבן אחת גדולה לא תבצע מה ש-12 אבנים כן יבצעו. מה מיוחד פה?
שתיים וחצי שעתים גם
אמרו? יפה מאוד. מה זה?
הם אמרו גם את הבנקים?
פסוק ב'. פסוק ב', ויעברו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט מנשה, 50 בני ישראל, כאשר דיבר למשה. כ-40,000 חלוצי צבא, ופני השם, מלחמה, לעבוד יריחו. כלומר, זה לא כל השבט. חלק נשאו מאחור, אבל קבוצה שהבאים 40,000 חלוצי צבא עברו אולי חצי משני השבטים, אולי שליש משלושת השבטים, משהו כזה. של החצי של מנשה כזה לדעת כמה יש שם, אבל גד ובן הם בערך ביחד איזה 60,000-70,000 איש, מה אני לא טועה. אז 40,000 זה כמות מכובדת מאוד. ויש להם נציגים שעוברים, אבל אני חושב שאת צודקת בנקודה מאוד משמעותית. גם אם הם לא עוברים לפני המחנה, הם חלק מהאומה, וזה ברור, נכון? ומה עוד אפשר להוסיף על זה? מה הפשר הנחת מצבה שבנויה מבית אבנים? אם אמרנו שיש פה לידה של האומה, זה אומר שברגע זה השבטים כולם במקום כל הזמן, כל שבט הוא לפני עצמו, עם דגלו, על אותות לבית אבותיו, מתחילת במדבר, והספירה של כל שבט בפני עצמו, ואחרי זה חיבורם ביחד, זהו, אנחנו נשים את זה בצד כרגע, נכון? אנחנו לא בדיוק, לא מאף פעם, אבל לא נעמוד לספור כל שבט ושבט בפני עצמו, אלא מעכשיו מה אנחנו? זה לא כמה אנשים יש בהגנה, כמה יש בעצל, כמה יש בלחי, אלא עכשיו יש אומה אחת. יש התייחדות לאומה אחת, התאחדות לאומה אחת. וממילא מובן מה? למה כל אחד מוציא אבן, כולל בני גד ובני ראובן. אבל מי שאולי הם לא עוברים, אז לא משנה. הם חלק מהמבנה הזה, הם חלק מההתאחדות הזאת, שכל השבטים ביחד הפוך להיות עם אחד. וזה מה שמתרחש פה כרגע, ולכאורה זה מובן, נכון? בואו נמשיך הלאה. למה בקריאת ים סוף לא היה ציווי כזה? זה ברור קצת, לא? מה הוצאנו מים סוף? במחילה, גופות של מצרים. נכון? לא אבנים. ואת גם לא היה לנו זמן מציא אבנים משם, אולי יש אבנים אולי, אבל משנה. שם מציאות אחרת, רופאים אחרינו, יצאנו באור שינינו. זו המשימה שם. גם אנחנו, מה, נסחום את זה על ארץ ישראל, את האבנים ששם, פה נכנסים לארץ. זה הכניסה לארץ, ופה מציבים על המפתן, בירידה מהמדרגות של הטוס, שם מציבים את הדבר הזה, שהוא בעצם אומר, תודה כלפי שמיה, על זה שרחנו, שרחנו פה.
מה תודה?
מה זה? צודקת. אני לא כתוב פה תודה, אני אמרתי את המילה הזאת, כתוב זיכרון, אבל נדמה לי שכל זיכרון תומן בחובו את הכרת התודה, את ההכרה על הגודל, על מה שמתרחש פה. זה היסוד של זיכרון, שזכר יצאת מצרים וזכר הכניסה לארץ. אז אני מבין שיש פה איזו הכרת תודה, אבל אולי כמו שקדמתי אמרתי, גם מבטא את לכדות של כל השבטים לכדי אומה אחת, לכדי עם אחד. נולדנו אמרנו, זה הלידה. הלידה פירושו דבר, הדברים לא פועלים אלא ממקום אחד. זה כבר לא הפעולה של המוח של האימא שייתן הוראות לחברת הטבור להזין את העובר, אלא מרגע זה יש ביטוי בהלכה, עובר ירך אמו. העובר הוא נחשב כעוד איבר מאיברי האם, והיא הפוקדת, המחיה אותו. והניתוק בחבל הטבור והנשימה העצמונית שהזכרנו שבוע שעבר, הנשימה הזאת שהתינוק נושם עכשיו עצמו, והוא עכשיו המזין את כל גופו בחמצן כדי שיוכל לחיות, המציאות הזאת היא מבטאת את הנקודה הזאת של הולדה. ועכשיו כל האיברים משועבדים למרכז הבקרה של נשמת התינוק, למוח של התינוק, ללב של התינוק, לנשמה של התינוק, מה שלא היה עד רגע זה. ועד רגע זה הם פעלו אולי, אני אגיד בנפרד, אבל הם לא היו משועבדים למוח הזה. ועכשיו הכל משועבד למגמה אחת, הפך להיות אומה אחת חיה. מתפקדת. בסדר? אם תשובה לא מסתכלת, תגידו. בסדר? כן.
היה איזשהו הכרח טכני לעשות את תקופת הירדן, כאילו בים סוף היה הכרח טכני שאם לא, המצרים יפסו אותם. היה פה איזשהו כאילו צורך כזה או שזה היה?
תראי, שאלה יפה, קודם כל. אני חושב ששלושה מיליון בני אדם צריכים לבוא נהר, מי שפה פעם עבר נהר, לא את הירדן בשנים האחרונות, שצערנו היה קצת שכוח, כן, כפוף. סיפרתי פה שפעם פגשתי באחד משנות הבצורת, מישהו שאנחנו מכירים, לא אתכם זה היה, שהוא עשה, איך אומרים זה, את הקייקים, ונתקע, פשוט לא היה מים בכלל, זה היה שנה מאוד טובה, היה צריך לצאת, המשפחה ישבה בפנים, היה צריך לצאת בתור הירדן, איי, 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 איזה מאכזב, נחל אכזב, זה משהו, אנחנו לא מדברים על זה, מדברים על נהר של 10, 20, 30 מטר רוחב, של 5, 7, 8 מטר עומק. איך עוברים את נהר כזה? את יודעת, מהכינרת עד ים המלח יש רצף, נכון? עכשיו, מה עשו כל מי ש... מה עושים היום? טוב, יש גשר. יש אלבי, יש אדם. מה עשו לפני 200, 700, 1,000 שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה? איך עברו? יש דבר שגם מעבורת. אין שום בעיה. אתה מחבר, יש כבל בצד הזה, כבל בצד השני, אתה חוד. והמעבורת מחוברת, ופשוט מעביר מעבורת. אז גם אם הנהר שוטף, אבל הוא מחובר פה, והוא עובר מצד לצד. יש סיפור על אחד המוראים שהגיע לארץ ישראל, והוא לא חיפה למעבורת, הוא תופס על החבל, וצחקו עליו, מה אתה פה? חכה 10 דקות, חצי שעה שהמעבורת. מקום שלא זכו אברהם, משה ואהרון להיכנס. מי אומר שאני אזכה? מי אומר שאני אזכה? הוא אומר, אני חכה, לא יודע, חס וחלילה, אני רוצה להיכנס עכשיו לארץ ישראל. אני רוצה מיד להיכנס לארץ ישראל. לא לחכות. מי אומר שהמעבורת תגיע ותיקח אותי? אז יש מעבורת. אני אומר שגם מה זה המעבורת? או איזשהו גשר. אבל אתם מבינות, נניח גשר שבו אפשר לבוא אחד אחד, ששלושה מיליון בני אדם עוברים עליו, מה קורה לו? הוא מאבד קצת מעוצמתו. אני לא יודע, אני בוא עשוי בעיתון מזוין עם... פלדה ועוד ועוד ועוד, כמו גשרים היום, שמכוניות עוברות עליהם. אבל הגשר שלהם, או מעבורת שלהם, להעביר 3 מיליון בני אדם, זה כל כך שבועיים. 10 אנשים, 10 אנשים, זה כמו פקק שיש עבודות בכביש, נכון? 10 מכוניות, פה 10 מכוניות, פה, פתאום יש פקק, שיהיה ארוכה, שיתנו לנסוע. אבל אי אפשר לנסוע. אז אותו דבר נכון פה, כשפתאום אין מים בירדן, 3 מיליון בני אדם עוברים בבת אחת, כאשר יש מים בידן, ודאי שיש עוד דרכים, אבל הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו, ויש פה מכלל משהו מאוד מאוד משמעותי. ותכף ניגע בעוד נקודה בתוך המשמעות הזאת. בואו נראה. בסדר? הלאה. פסוק הזה, ועשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע, ועשו 12 אבנים מתוך הירדן כאשר דיבר השם יהושע, למסור שבטי בני ישראל, ויבואו מעון ואהרן, ויניחום שם. ו12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, עושה אהרן הברית, ויהיו שם עד היום הזה. מה קרה פה? שאלות נקרא. מה שני הפסוקים האלה אומרים? כן?
הם
עשו
יותר,
לא? מה?
הם עשו יותר
ממה שיש
שם.
מה הם עשו?
הוא אמר להם, עושים את האבנים איפה שהם ישנים, והם עברו את
זה. ומה הם עשו?
הם עברו את
האבנים. מה הם עשו פה? עברו
את האבנים למלון.
עברו את האבנים למלון. יפה, ו?
ואז ישוע
לקח מה?
עוד אבנים ושם.
עוד אבנים ושם אותם איפה? בתור הידן, במקום שמנו מה? לקחו אותם. לקחו 12 אבנים ממצב, מהיציבה, מהעמידה של רגלי הכהנים, כמו ששם ציבה. ואז ישוע אמר מה? תביאו עוד 12 אבנים ותשימו אותם במקום של האבנים. מה זה פקק? שמיים לא יברחו שם? שמיים יחזרו, זה יחבור ברצפה. מה הפשע הדבר הזה? הם הצטוו, מה שהיינו מצטוו לקחת 12 אבנים מרגלי הכהנים, איפה שרגלי הכהנים עמדו, ולהכניס את האבנים אל מקום הלינה. ואז פתאום פסוק ח', פסוק ת', מספר על עוד 12 אבנים. עוד 12 אבנים שהניחו במקום של רגלי הכהנים. למה? השם ציווה על זה? לא. אז מאיפה זה הגיע? למה ישו עושה את זה? על סמך מה הוא עושה את זה? השאלה ברורה? נמשיך עד בכהנים, נושא הארון, עומדים בתוך הידיים, עד תום כל הדבר שציווה שם את יהושע לדבר על העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע, ואמרו העם ויעבורו. אז מה קורה? הכהנים עומדים בתוך המקום של הידיים, הם לא זזים, עד מתי? עד שם עובר, אבל מה כתוב פסוק פסוק יהוד? כמה זמן הם היו שם?
עד תבודה.
כן, אשר?
אשר
צבא.
עד שהוא סיים לזמן? לא. מה לעשות? מה לעשות שם? מה? לדבר. לדבר על העם, נכון? מה נסו לדבר על העם? איפה היה פה ציווי לדבר על העם? מעניין. אז מתברר שהייתה גם דרשה בבית הכנסת. מתי הדרשה התקיימה? תוך כדי המעבר. ומה העם עשה? וימהר העם ויעבורו. הם טיפה לחוצים. למה הם טיפה לחוצים? אתם מבינים מה קורה? עומדים פה, כל העם עומד בתוך הירדן, ויהושע אומר להם משהו, תכף נראה מה אומר להם. בינתיים המים מצטברים, 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 לגובה של 12 קילומטר זה מגיע. גובה של 12 קילומטר. המים פשוט עולים, 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 עולים. ואיך אומרים? לא בא להתקלח עכשיו, נכון? אם זה נופל עליי, הצונמי קטן לי על זה, נכון? מה שזה עושה. מה תפני רגע, דרך אגב, לעבור בנהר זה חתיכת סיפור. זה אנחנו לא רגילים בזה, ברוך השם, אבל יש בזה אפילו הלכות. אסור להיכנס מעל המותניים בתוך נהר שוצף. למה? מעל המותניים אתה לא שולט כבר. היציבות שלך לפה, בירחיים, אם המים דוחפים את הירח, אני יכול לעמוד יציב. ברגע שהמים מגיבים מעל המתניים, אני נמשך עם המים. כשזה נער שוצף, אי אפשר לעבור ככה. אנחנו לא מכירים את זה, אבל זה מסובך, זה מסוכן. צריכים זהירות בדברים הללו. מי שעושה קצת קייקים בידיים, זה חמוד, אבל זה לא מציאות. שמה שהם היו, גם אנחנו נכנס לתוך המים ככה. הם קופצים פנימה, בסדר, זה לא שסף. אחרי החורף של גשמים עזים, זה נהר, נהר עמוס, יכול להיות כמו שאמרתי, 20 מטר רוחב, 30 מטר רוחב. וזה מציאות שאנחנו לא מכירים אותה. וזאת בעיה איך לעבור את זה. אני חוזר. אז הם מדברים עכשיו, המים מצטברים, מצטברים, ויהושע מדבר על העם שם. והם מסתכלים, והם רוצים מאוד לעבור מהר, זה קצת מאיים עליהם. מה זה מזכיר לנו? למה יציאת מצרים? אני מדבר על עובדה שזה עולה, 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 עולה למעלה. מה? קריאת ים סוף. מבול, נחשון. אני דווקא נראה לי כפיית הר כגיגית. הר סיני, חזר אומרים, הקדוש ברוך הוא מרים את הר סיני, אם אתם מקבלים מוטב ואם לאו, פה תהיה כמורתכם. העם מרחף עלינו, המים עולים עולים עלינו, וחזר אומרים, יש פה ברית. כורתים ברית בתוך הירדן. על דעת מה אתם נכנסים? על דעת לכבוש את הארץ. נכון? לא מבטרים. לא מבטרים. כובשים את הארץ. זה יהיה קשה? כן, זה יהיה קשה. זה אפילו יהיה קשה מאוד. נכנסים על דעת לכבוש את הארץ. משמעות הדבר, משימה גדולה, סוגריים, הם יעמדו בזה? והרבה חלקים שלא כובשים. כלומר, צריך להיות בהמשך, יכול להיות שאת הארץ כבשנו, אבל לא כל יושבים בה, וכולי וכולי. נראה את זה בהמשך. אבל בכל מקרה, באמת, יש פה בעיה שחייבים להתמודד איתה. זו בעיה לא פשוטה. ואז אני אוסיף עוד משפט שכתוב בגמרא שם, אומר יהושע, אם אתם מקבלים עליכם מוטב, ואם לאו יבוא המים, תקשיבו היטב, וישטפו אותיכם. שואל את הגמרא, מה זה אותיכם? ואת אומרת, אותי ואתכם. עד כאן בסדר? כשהם עומדים שם, כשהמים עולים, עולים למעלה, אומר יהושע, הוא מלמד אותם את כל, קורית ברית איתם על הכניסה לארץ, דומה קצת לברית שיש כשהתינוק נולד, נכון? המלאך משביע את התינוק שיהיה צדיק ולא יהיה רשע, וגם כל העולם אומר לך שאתה צדיק, תהיה בעיניך רשע, יש לך משימה, אל תתבלבל. ואז תן לו את המכה ויוצא החוצה, ולפעמים אנחנו... נכון? זה קורה לפעמים. ויכול להיות שאותו לא קורה פה. אבל אני רוצה להתבונן בנקודה אחת, אני מציף פה נקודה. המים יבואו וישטפו אותיכם, אותי ואתכם. איך אומרים את זה בעברית? אותנו. אותנו זה אותי ואתכם. למה יהושע ממציא הטיה חדשה שנקראת אותיכם? אותי ואתכם. שיגיד אותנו. מה ההבדל בין אותנו לאותיכם?
הסדר, לא?
שאומר
אני
והרבים
או כולנו
ביחד? כולנו ביחד. זה יכול להיות... זאת אומרת, אין בזה סדר. אוקיי. מה עוד מתאפיין בעקבות זאת? ש? אותיכם, אות. טוב, גם אותנו. זה גם אות. אותיכם, אות, אותנו.
אולי תגיד שזה באמת
כולל אותו. למה צריכים לזה כולל אותו? ובאותנו מה קורה? נו, אז מה שאנחנו רוצים? אתם זוכרות את פסוק א' פרק ג'? איזה שאלות שאלנו שם? וישכם יהושע, ואז מה קרה? ועם נסעו. ושאלנו את עצמנו, מה קורה פה? איך צריך להיות כתוב? או וישכם יהושע ויסע, או וישכימו ויסעו. אבל יש פה איזו מציאות משונה. יהושע השכים ועם נסע. אותיכם. מנהיג צריך ללמוד מה? איך לייצר מציאות של קצב אחיד ומאחד. יש לי נכדה שהיא מנגנת בתופים. היא מאוד מאוד טובה בקצביות. ובסעודת שבת אבא שלה אומר לי כל הזמן, אתה משנה את הקצב כל הזמן של המנגינות, אתה צריך להיות עקביים בקצב. היא רגילה בקצב שלה, ואני פתאום, שהייתה לה את יותר מהר, אני אין לי חוקים, בעיה כללי, קצת פרוע. זאת אומרת, לקצב, זה לא פשוט לייצר קצב משותף של המון בני אדם, שלכל אחד יש קצב משלו, קל וחומר, כשלמלך יש קצב משלו, והמלך צריך ללמוד מה? איך הוא עובד ביחד עם העם, איך אם הוא רץ מהר, מה הוא לא למצוא? שהוא לבד, העם נשאר מאחור, ואף אחד לא נמצא איתו, וזאת בעיה. נכון? אז צריכים ללמד מציאות שבו יוצרים קצב אחיד. אותיכם זה לא סתם אותנו. אני לבד ואתם לבד ואנחנו ביחד עכשיו. זה מודגש, אותנו כולנו ביחד, בסדר. אבל פה מצאנו שיש למלך עמידה עצמית, והוא יצטרך היטב היטב ללמוד איך הוא עומד עם העם, איך הוא מוביל את העם, איך הוא בונה את העם. עד כאן בסדר? אותיכם. נשים את זה בסוגריים, חוזרים לפרק בפנים. בסוגריים, ויהי כאשר תם כל העם לבוא ויבוא ארון השם וכל לפני העם, ויעברו בני ראובן ובני גד, חצי שבט מנשה, חמושים לפני בני ישראל, כאשר דיבר אליהם משה, קרבן וחוצי צבא, עברו לפני השם ולחמה אל אבות יריחו. ואמרו גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. ויאמר השם ישוע לאמור צווה את הכהנים נושאי ארון הבידוד ויעלו אל הר עדן ויצב ישוע לכהנים עלו מן העדן והיא כעלות הכהנים נושאי ארון בית השם מתוך העדן ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה ישוב העדן למקומם ויכלו גדמו ששום כל גדותיו והדגשה והעם עלו מן העדן בסול החודש הראשון יוד ניסן ויחלו בגלגל וקצרו זכיפו ואת 12 אבנים האלה שלחו מן העדן הקים ישוע בגלגל ואבני ישראל אמור שישאלו בניכם מחר את אבותם למה מה אבנים אלה עבודתם בניכם למה בבשה ואיסה את העדן הזה אשר ביש השם אלוהיכם את מי העדן בניכם עד עוברכם כאשר עשר השם וככם ים סוף אשר ביש בניכם עד עוברנו מדד כל מאז את יד השם חזקה היא למען יריתם את השם לכם כל הימים אז יש פה סיבה למה להקים את מצבת האבנים הללו בגלגל, כדי שהבנים ישאלו. עכשיו אני חוזר לשאול מה? אז למה להקים את האבנים בתוך הירדן? לאיזה מטרה? על מה יקרה בעוד 10 דקות או בעוד 3 שעות, לא משנה, שמיים יחשרו? מה יקרה לאבנים? הם יחוסו במים. מישהו יראה את זה? עכשיו, השם לא ציווה את יהושע, יהושע דעת עצמו עשה את זה, אבל למה? מה הוא רוצה? מה המשימה? מה יש שם? לשים אבנים מתחת למים. אולי הפעם הבאה שמישהו יראה את זה, זה כשאליהו יחצה מאלישע את הירדן כשהוא יבוא לפני פטירתו, ואלישע כשיחזור חזרה, אז זה מה שיש שם? בשביל זה הוא שם את זה שם? נדמה לי שאם אנחנו נתבונן בסיבה למה לשים את האבנים הגלויות, לא נוכל ללמוד משהו על האבנים הנסתרות. מה הכוונה? מה קורה לדבר גלוי? מה עשוי לקרוא לאבנים הגלויות? אז בואו, זה בגלגל, איפה זה הגלגל? יד יריחו, נכון? כלומר, על כביש הפיקה, נכון? אז כל פעם שעושים לגולן בחור, בקיץ, נכון? מה נראה? את האבנים? מצוין. טוב, נוסעים הקיץ לגולן, וסבא נוסע איתנו, ועוברים מיד גלגל, וסבו ילדים, ילדים, אתם רואים שם את המצבה הגדולה הזאת? כן, סבא. אתם יודעים מה זה? לא. טוב, אני אספר לכם. דוד יוסף, אתם זוכרים דוד יוסף? את האבן של שבט שלנו יששכר, הוא שכר, דוד יוסף. מתי הוא שכר? כשנכנסנו לארץ, השם עשה נס. והמים נעמדו בגובה 12 קילומטר, מה? ואנחנו לקחנו אבנים מתוך הירדן, ויצאנו ישוע מה לשים את זה פה, ודוד יוסף, זה האבן של דוד יוסף. משאיר רושם או לא משאיר רושם? טוב, ברוך השם. שנה שעברה, שנה הבאה, נוסעים לגולן, עוברים ליד הגלגל. סבא שלא יודעים, אתם זוכרים מה זה האבנים הללו? כן, משהו דוד יוסף, נכון? משהו, כן. סבא, תספר לנו, תזכיר לנו. וואי 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 שנה הבא נוסעים. ילדים, אתם יודעים מה זה הבנים הללו? כן, סבא, אנחנו זוכרים. דוד יוסף, חגת! שנה אחרי שנה, מה קורה? הנה, פיור במקום. כן, סבא. מה קורה? מה שרואים? באיזשהו שלב נשחק. זה נשחק. אתה מתרגל לראות את זה, בעצם אתה אפילו משלים, כאילו אתה רואה מה יש מאחורה. אף מישהו לא רואה מה שיש מאחורה. אתה מתעלם מזה. דבר שאתה מציב אותו, הוא עובד יפה מאוד לתקופה מסוימת. אבל ברגע שאתה מתרגל למראה, מה יקרה? זה לא עושה לך את זה. אז אתה בבעיה. איך ישוע התמודד עם זה?
שם
עבדים שלעולם העין לא ישחק מלראות אותם. נכון. בעיה. היי, היי, היי. אז בואו תלמדו משהו מאוד מאוד חשוב. מה זה?
למדתי
למה
ששם
אבנים
בירדן,
לא ישחק.
לא
ישחק, פשוט לא רואים אותו. אם לא רואים אותם אף פעם, אז לעולם זה לא ישחק. אז בואו, אני רוצה להסביר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. הרב קוק פעם נשאל על ידי רב גדול מאוד, הרב של צפת, הרדב"ז, לא לגבי מהרדב"ז, שהיה לפני 450 שנה, אתם חכם, אחד מגדולי הדור, והיה גם כן בצפון, היה במצרים, ואחרי זה היה בגליל. אבל זה רב מלפני 100 ומשהו שנה, שהיה, אתם חכם, עצום רב בצפת. והוא מאוד העריך את הרב קוק, אבל לא הבין את השיטה שלו. ולמה כבודו מקרב את האפיקורסים, איך אפשר לקרב אותם וכולי. והרב התכתב איתו, ניסה להסביר לו, הוא אמר פעם, הרב, אני מבין יראת שמיים כמו סבתא שלי, לא יודע, אתה מדבר דברים גדולים, חדשים, לא יודע, אני כמו סבתא. הוא אומר, כבודו, בואו, אל תקטין את עצמך, אתה לא כמו סבתא שלך, זה בסדר. אבל הרב קוק באיגרת, איגרת 555, איגרת תקנה, זה המספר שלה, 555, שם הרב, זה איגרת מאוד חשוב, עכשיו מסביר של יסודות בתפיסתו, שאפילו אותו רב גדול יכול להבין, ובמחרות אפילו אנחנו יכול להבין את זה. הרב נוגע שם בשתי נקודות, הוא אומר, יש בכל אדם שתי חלקים, חלק הבחירה וחלק הטבעיות, הסגולה שלו, מה שהוא כפי שהוא. עכשיו אנחנו מבינים שמה הנקודה המשמעותית באדם זה כוח הבחירה שלו. בגלל שכשאדם בוחר דברים זה מעיר אותו למעלה למעלה למעלה. אבל כשאדם בוחר להתקדש, יש גבול לקדושה שאדם יכול להתקדש, נכון? כמה אני יכול לקדש את עצמי, מצוות, מעשים טובים, אני עושה הרבה דברים, זה נפלא, זה אדיר. אבל יש קדושה שהיא יותר גדולה מזאת. איזה קדושה תהיה יותר גדולה מאדם שכל כולו, כל חייו מתקדש? זה הקדושה שהשם מקדש אותנו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, השם קידש אותנו. הקדושה הזאת היא קדושה אינסופית, היא קדושה אלוקית. וכמובן, הקדושה שהשם קידש אותנו, לאין, 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 ארוך יותר גדול מהקדושה שאנחנו מקדשים. רק אומר הרב קוק, יש איזושהי ברית קלוטה שהקדושה האלוקית תתגלה רק לפי המעשים שלנו. כשאנחנו נהיה קדושים, הקדושה הטבעית תתגלה. היא תתגלה רק לפי מה שאנחנו נעשה. אם לא נקיים מצוות, היא לא תתגלה. ואומר הרב קוק, לאותו רב, אבל מה תמיד נמצא בעם ישראל? אותה קדושה טבעית. היא קיימת תמיד. יהודי, גם אם הוא לא יקיים את המצוות, מה הוא נשאר? יהודי. אמנם יש אנשים שלא אמינים בזה, וחושבים שאם אדם יקיים את המצוות, הוא מפסיק להיות יהודי. יש תפיסה רוחנית כזאת, שהיא מאוד 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 לא פשוטה. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. הקדוש ברוך הוא אנחנו, קודם כל נתחיל לצד שלנו, בעצם אנחנו כל הזמן קדושים, יש לנו נשמה אלוקית, וזה לא משנה בכלל לנשמה האלוקית אם אנחנו מצליחים לקיים את המצוות, לא מצליחים. הנשמה היא אלוקית. כך הוא קורא, כי אלוקיי, בשביל שנתת בי, טהורה היא. אתה הורדת, אתה יצאת, אתה נפחת בי. תן לי אותו, מחזיר אותו בבוקר וכו'. זה נשמה אלוקית. גם אם האדם חס וחלילה, הוא לא מתנהג בצורה אלוקית. הנשמה של אלוקית. עכשיו, הוא חייב להתנהג בצורה אלוקית כדי לגלות את הנשמה שיש בו. אבל חשוב לדעת שגם אם אנחנו מפשלים, ושמעתי שיש ידי אחד לפני מאות שנים שהוא לא קיים תורה ומצוות. אבל אווירה אחת, נכון? שמעתם על פעם אדם כזה בטח, נכון? זה קרה לי, ידיע אחר, או יותר מזה. אדם לפעמים לא עומד במצוות, ו... הוא נשאר יהודי. למה? כשהוא אלוקי. וזה חשוב לכל אחד לדעת את זה, שזה לא משנה מה אני עושה, אני נשאר כל הזמן אלוקי. אני אלוקי בגלל שמה שנתת בי הוא אלוקי. הוא מרומם. אני כל הזמן זה, עכשיו אני לוקח את זה ממני. גם אם חס וחלילה יהודי לא מקיים את המצוות, הוא נשאר, הוא לא מגלה את זה, כמו שאמרנו, נכון. אבל הוא אלוקי. עד כאן בסדר? המציאות החיצונית, מה עלול לקרות לה? היא יכולה להישחק. אנחנו עלולים לשכוח דברים שאנחנו רואים בעיניים. אז מה עושה יהושע? מאמין דברים שלא רואים אותם. הוא אומר, פה שם מטה יש אבנים שאנחנו לא רואים אותם. זה שוחק אצלנו משהו? לא, לא רואים את זה. אבל הוא קיים. ממש קיים. ולכן אנחנו מבינים שיהושע מטמין בתוך המים את האבנים. למה? שזה האבנים של הסגולה שלנו. האבנים הגלויות הם האבנים שיזכירו לנו כל החיים את המעשים הגלויים שלנו. האבנים הנסתרות, מה הם? הם יזכירו לנו כשאנחנו נשכח, כשאנחנו נתרגל לאבנים. כשאנחנו נתבונן בהם, יש אבנים נסתרות. יש אבנים שהם פה בשביל עוד משימות. להזכיר לנו את הברית שקלטנו. אבל זה שאנחנו עלולים לשכוח את האבנים הללו, זה לא משנה, אבל הם בתוך המים, הם לעולם יישארו. גם אנחנו נפרק את המצבה הזאת, ויהיה מלחמת אחים, וכולם יוצאים נגד בנימין, נניח, וכולי, אז זהו, אז הכל יתפרק? לא, בחוץ דברים יתפרקו, לא בפנים. עד כמובן, אז אני חושב שזה הפירוש לאבנים הללו, שהן נמצאות עמוק בתוך האדמה, בתוך המים, סליחה, עמוק עמוק. והן ישמשו אותנו, הסיפור פה ישמש אותנו לדעת, שגם אם יש רגעים של חורבן, רגעים של חושה, רגעים של אנחנו מנותקים, אנחנו כל הזמן מחוברים. כל הזמן מחוברים על המקפרה. כן.
אז למה שאני מנסה לך?
שעיפה. מקום השאיר לו עבודיו, אבותיו התגדל בו. יש ביטוי כזה, שמישהו מחדש חידוש בימינו, איך יכול להיות שלא חידשו אותו לפנינו? כן, השאירו לנו מקום עדיין לבנות דברים. לנו יש משימות גם אחרי כל מה שקרה. ולכן יהושע מבין את הצורך להעמיד את הדבר הזה שישמור את ישראל מהשחיקה. טוב, אז אם כן, בואו נסיים את פרקנו. עוד פעם, את 12 פסוקיו, את 12 מיליון עד שלה, כחום ונעידי ניקים יושב בגיגל, והם על בני ישראל למור, שישנו בניכם מחר את אבותם במור מהבנים האלה, ועודתם בניכם למור ביבושה בה ישראל את ידי לזה, אשר הוביל שלכם מהידי מפניכם עד עוברכם, כאשר עשה שלכם לים סוף, אשר הוביל שמפנו עד עוברנו, למען דעת כל עמי הארץ, את יד השם, כי חזקה היא, למען יריתם את שמכם כל ימים, כן, מה דעת כל עמי הארץ, מה הכוונה? כשמים מגיעים לגובה 12 קילומטר, כולם רואים את זה, נכון? זה דבר שהוא מפחיד, וזה אכן הפסוק הבא. בואו תראו, נתחיל פסוקי, פרקי, והיא כשמוע, כל מחי המורי, שבב ידן, ימה, וכל מחי הקטני, אשר ים, את השאוביל שם בני ידן, בני בני ישראל עד עוברם, והימס לבבם, והיה בהם עוד רוח מפני בני ישראל. אז מדרגה מאוד מאוד עוצמתית, מה שקורה פה, שבעצם אנחנו פוגשים את הפחד שנופל על עמי כנען, במקביל באמת למה שהם פחדו כששמעו את קריאת ים סוף, מה שרחב אמרה שהם פחדים מהמלחמה שלו גם נגד שני המלכים, אבל עכשיו הוספנו לזה עוד נדבך, זה לראות את המים האלו, מטפסים מטפסים ועם ישראל עובר, זה הדבר העוצמתי הבא שאנחנו פוגשים פה. טוב, אנחנו בעזרת השם, אנחנו לא נתחיל עכשיו את פרק ה', אנחנו נלמד פרק ה', יש פה שלושה חלקים, יש פה את הברית מילה שעושים, אני כבר אציב את השאלה, למה צריך לעשות עוד ברית מילה? מה קרה? אנחנו נראה את דברי חז"ל שבוע הבא, למה יש צריך לעשות עוד ברית מילה? ויש שלושת הפסוקים האחרונים, הם מאוד 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 סתומים, לא מובנים, ננסה להבין מה עניינם, מה המלאך עושה פה, למה הוא מגיע עם חרב, מה הוא רוצה מיהושע, את כל זה. אפשר להספיק לראות את זה בעצמכם, תבואו זה לפני כן, אבל אנחנו כמנהגנו נתחיל ב3-4 דקות של עיון בפרק שבוע הבא, ואז אנחנו ניגש אל השאלות הללו. עד כאן. טוב, בבקשה.